דיברנו על עניין הכמות והאיכות, אז תוך כדי המפלצת כמות ואיכות דיברתי על הרוב בבית דין. ראינו שם, דיברתי על כמה סוגי הליכה אחר הרוב. יש רוב שמטרתו להשיג שלום, יש רוב שמטרתו להשיג את האמת, יש רוב דמוקרטי, זה דיברנו בפעם האחרונה, רוב שבעצם מכונן את ההחלטה ולא מגלה את ההחלטה, שזה בעצם רוב שיסודו, ככה אני חושב לפחות, שיסודו בזכויות, שלאנשים יש זכות להשפיע על גורלם, לא בגלל שזאת הדרך להגיע להחלטה הכי טובה, ואפילו לא כדי לייצר שלום, אלא פשוט בגלל שיש להם זכות להשפיע על גורלם. השאלה הזאת, אני חוזר עכשיו לשאלה שבעצם הייתה מוטיבציה לכל העניין, השאלה של הכמות מול האיכות בבית דין, היה לעלות במקום שבו כמובן לא מדובר על רוב של זכויות, כי בבית דין זה לא העניין, ובמקום שיש רוב של זכויות אז אין שאלה מי קובע הרוב הכמותי או הרוב האיכותי. הצד לתלות ברוב האיכותי הוא בזה שהרוב האיכותי יגיע יותר קרוב לאמת מאשר הרוב הכמותי. אז אם אתה מחפש אמת, יש מקום להעלות את בעיית כן, שלטון הפילוסופים של אפלטון. זאת אומרת שהרוב האיכותי לא פחות טוב, או אפילו יותר טוב מהרוב הכמותי. אבל אם זה רוב שמטרתו אחרת, אז זה לא רלוונטי. זה רוב שמטרתו שלום, או אם זה רוב שיסודו בביטוי לדעה הציבורית, כן, רוב של הזכויות, מה שאמרתי, אז זה לא עולה. כיוון שבבית דין, באמת המטרה היא בעצם להגיע לאמת ההלכתית. עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לשאלה אם האמת ההלכתית זאת האמת העובדתית. זה לא תמיד. אבל לא חשוב, מבחינתי האמת ההלכתית. אנחנו מנסים לקלוע למשהו שיש לו איזשהו מדד חיצוני. להבין מרוב דמוקרטי, למשל, שאנחנו לא מנסים לקלוע לכלום. מה שאנחנו אומרים, זה מה שיהיה. אז לא אכפת לי כרגע, אם מה שאנחנו רוצים לקלוע אליו, נגיד אנחנו רוצים, רובן תובע את שמעון הזה שהייתה, שהוא לבא ממנו. שמעון מכחיש. יש פה את השאלה העובדתית, האם הוא באמת לבא או לא לבא. בית דין מחפש מה האמת העובדתית. עכשיו נכון שלפעמים אין ראיות, ואז למשל אנחנו פוסקים ומוציאים לחברו עליו הראיה. האם מוציא לחברו עליו הראיה אומר שבאמת לא הייתה הלוואה? לא. אבל יש כלל משפטי שאומר מוציא לחברו עליו הראיה. מבחינתי זה גם אמת, לעניין הדיון שלנו. אני, כשאני אומר פה אמת, אני לא מתכוון דווקא לאמת העובדתית. אבל למשהו שאליו ההכרעה המשפטית מנסה לקלוע. האם המשהו הזה זה אמת עובדתית, אמת משפטית, זה לא משנה לי כרגע. אבל יש משהו חיצוני, זה לא שכל מה שאנחנו אומרים זאת ההלכה בהגדרה, כי זה מה שאמרנו, זה מה שקיים ברוב דמוקרטי. ברוב דמוקרטי מה שאנחנו מצביעים זאת התשובה הנכונה, כי זה מה שאמרנו. זה לא מנסה לקלוע לאיזה משהו שנמצא מחוץ לנו ולראות האם זה מתאים או לא, או להתקרב ככל האפשר לאיזה משהו שנמצא בחוץ. פה אנחנו קובעים ברוב דמוקרטי.
למה מגדיר רוב איכותי?
מה?
רוב
החוכמה. נגיד שהדיינים מסכימים שאחד מהם הוא תלמיד חכם הכי גדול ושני האחרים הם מקטני תלמידיו. המשנה אומרת, כן, רבן יוחנן בן זכאי היה רבי יונתן בן עוזיאל גדול שבכולם, נכון? מי היה קטן? הלל. הלל היה קטן.
רבי יוחנן בן זכאי, לא? הוא היה קטן, רבי יוחנן בן זכאי
היה קטן. מי יונתן בן עוזיאל היה גדול? כן, יונתן עוזיאל היה גדול. אז אני אומר, אז המשנה מראה שיש היררכיה. נכון? זאת אומרת, ההנחה היא שזה לא, היום קשה קצת לשמוע את זה באוזן מודרנית או פוסט מודרנית.
גם מכריע את כולם. חמישה תלמידים שהיו לו לרבן יוחנן בן זכאי. רבי יוסי, אז המשנה אומרת בפירוש. אם כל חכמי ישראל בכף אחת, הוא מכריע את
כולם. כן. גם היום רוצים את זה.
לא, אז יש כאלה שמשלים גדולים, אבל נגיד שישבים שלושה בבית דין, קשה מאוד לקבל איזושהי קביעה, טוב, הוא יותר גדול, או פי שתיים יותר גדול, או פי חמש יותר גדול, ולכן הוא מכריע את שני האחרים. נכון שבמקרים מאוד קיצוניים, אני חושב שגם היום, די ברור לאנשים שבכל זאת הזעתות מכיתה א', הוא פחות תלמיד חכם מהרב אלישיב, או לא משנה, או מכל ראש ישיבה אחר, כן. או, הפוסט מודרניות גם לה יש גבולות, זאת אומרת, אפשר לדרג חוכמה בתורה, אבל כמובן שהיום כבר הרבה יותר יערערו על זה, הגבול יהיה כבר יותר מטושטש, כבר פחות יהיה ברור, אבל עדיין, אני חושב שעדיין נכון גם היום, שיש רמות מסוימות של למדנות, של חוכמה. מה היום לא מדברים על זה שהוא פיזיקאי גאוני והוא פיזיקאי פחות גאוני, שיש פיזיקאי יותר טוב ופחות טוב, יש דירוגים כאלה בהרבה מקומות. אז מה אנחנו מקבלים אנשים לאקדמיה? אז מה זה שהוא יותר טוב? אך אמור להיות לפחות. שהוא יותר טוב מההוא, לא? איך קובעים מי יותר טוב? יש מדדים כאלה. נוח מאוד לדבר. זה מה שכתבתי גם בטור הזה. כאילו שהבשורה הפוסט-מודרנית יוצאת מאותם מקומות שבהם אין באמת את מי להעריך. כי אין מדדים לפי מי להעריך. אז אומרים, אז אין יותר טוב ואין פחות טוב, כי הם באמת כולם אותו זבל. אז מה ההבדל? אבל במקום שבו יש מדדים ואתה רואה שיש בעיות שהוא יודע לפתור ואני לא יודע לפתור, אז הוא יותר טוב ממני, מה לעשות? הוא מתמטיקאי שיודע לפתור בעיות שאני לא יודע, או פיזיקאי. בספרות מה, הוא יודע לפתור בעיות שאני לא יודע לפתור, זה כמעט לא קיים. עכשיו זה לא נכון, גם שם אתה יכול לראות מישהו שיש לו כישרון לניתוח ספרותי וזה. הרבה יותר קשה לדרג והרבה יותר קל להגיע ייאוש הפוסט-מודרני הזה שאומר שאין יותר טוב ואין פחות טוב וכולם אותו דבר. לכן הבשורה הזאת יוצאת בדיוק מהאגפים האלה של האקדמיה.
שם כשהערכים
הם
ממש קיצוניים
זה... כן, יש מקומות שבהם מישהו מאוד מאוד יחוד אופן יכול... וגם שם יהיו עוד כאלה שיגידו מה פתאום, זה רק תלוי איך אתה מסתכל על זה וכל מה שטויות כאלה. אז... אז לכן אני אומר, הדירוג אני מניח שקיים, עזוב כרגע את האיורים המודרניים. אז בהנחה שהדירוג קיים, והוא מוסכם, נגיד גם הדיינים עצמם מסכימים, אז יש שני טיפשים מול חכם אחד. מי קובע? זה מחלוקת הרבי גאון והרמב"ן. מי קובע? האם רוב החוכמה קובע או רוב האנשים קובע? ובדבר הזה... הם מדברים על בתי דין שבזמנם, אני חושב, אני לא זוכר כרגע, בעצם לא, לא בטוח. הם מדברים על הסוגיה של הליכה אחר, אני לא חושב שאתם מדברים על צדים.
אבל השאלה היא, והכוונה היא, מדובר כאן על אחד, כלומר על שני אנשים שהם...
לא סמוך בשני אדיוטות, לא. אני חושב שמדובר
כאן גם על אנשים שכולי שלושתם ידועים
כחכמים. כן, כן. אם ברור שאחד יותר משני אחרים, אז עולה השאלה, הם עובדים אחריו או לא. כמו שבשלושה אדיוטות, כך גם בשלושה סמוכים, אני לא רואה סיבה לחלק. סמוך בשני אדיוטות, לא, אבל זה לא קורה כמעט. לא קורה כמעט. אם יש סמוכים, אנחנו לא משאירים סמוכים. מתי אנחנו משאירים אדיוטות סדור? כשאין סמוכים. כן, בדרך כלל זה לא מה שקורה. הגמרא בתחילת סנהדרין, הזכרתי אותה, רבך בהדר הדיקה, הוא באמת אומר שאני דאורייתא את המספיק אחד. לא ברור אם האחד יורד בכלל צריך להיות סמוך, אבל זה עוד טיעון, אבל... מספיק אחד, והצירוף של עוד שניים זה רק תקנה דרבנן, ואז יכולים לעלות כל מיני הרכבים מן הסוג הזה. אז השאלה בעצם האם הולכים אחרי הכמות או אחרי האיכות, או אם סופרים רגליים או סופרים ראשים, כמו שדיברנו, ראינו שבית שמאי ובית הלל, הוויכוח שם לפחות לפי שתוספות מציג את זה, זה גמרא ביבמות, בעצם היה ויכוח בשאלה האם הולכים אחרי רוב החוכמה, שזה בית שמאי, או רוב האנשים, שזה בית הלל, זאת אומרת, עולה פה דילמה בהצבעות תורניות, בפסקי דין, בבתי דין, האם הולכים אחרי הרוב הכמותי או הרוב האיכותי. עכשיו, יש שני מקורות שחשבתי עד כמה ניכנס אליהם, בסוף החלטתי שאני אביא אולי עוד דוגמה אחת, אבל אני לא אכנס לכל הדוגמאות, יש עשרות דוגמאות שאפשר להביא בעניין הזה של דילמה בין איכות לכמות. מקורות לעניין, זה מי שעושה, יש בספר לקח טוב של רבי יוסף אנגל בסימן תתווה, יש לו כל מיני סימנים כאלה שבהם הוא דן בשאלות רוחב. אז אחד מהם זה השאלה אם ריבוי האיכות, הכמות מכריע את האיכות, או ריבוי האיכות מכריע את הכמות, ושם הדוגמה הראשונה שהוא מביא זה בבית דין, ואחרי זה הוא מביא עוד דוגמאות, אחת מהן אני אביא גם. ודיון נוסף מעניין בנושא הזה נמצא בספר מפענח צפונות של הרב קשר, כן, על הרוגע שעובר. אז פרק י' בספר שם עוסק בכמות מול איכות, הוא מביא כל מיני דוגמאות לעניין הזה, וכדרכו הוא גם משלב הערות פילוסופיות על המושג של איכות וכמות, ושם בעצם נפל לי האסימון לראשונה שיש לי בעיה פילוסופית. אבל הוא כדרכו אוסף מקורות שמסתיימים, כן, במאה העשירית או ה-11, וזה בעיה דרכם של יהודים באופן כללי, הם נתקעו אי שם בימי הביניים. היום כשלומדים, דיברנו על זה פעם, אני חושב שהמקום היחידי שלומדים חוכמה פילוסופיה יוונית זה בישיבות. אף אחד אחר פה זה לא מעניין אותו, אבל בישיבות שלומדים פילוסופיה, מה לומדים? לא לומדים את קאנט, לא לומדים את ויטגנשטיין, לומדים את אריסטו, כי הוא גויר דרך הרמב״ם ורס"ג, אז לומדים בעצם את אריסטו. אפלטון, או משהו כזה. בכל אופן, אז... כן, נכון. דרך הרב סולובייצ'יק כבר מתחילים להיכנס קצת דברים יותר מודרניים. אז זה נדיר. זאת אומרת, הטקסטים המכוננים, הטקסטים שנכתבו בימי הביניים על פילוסופיה העתיקה. של העת העתיקה. כן. אז זה באמת שני מקורות שסתם. מי שמתעניין באיכות מול כמות שווה להסתכל שם. כי שם באמת יש הרבה מאוד דוגמאות, ואצל הרב קשר יש גם קצת התייחסות לגופה של השאלה. מה מכריע האיכות מול הכמות. כי יוסף אנגל, אחת הבעיות אצלו, חשבתי פעם ששווה לכתוב איזה ספר על הספרים של יוסף אנגל. תיארות פילוסופיות, יש לו הרבה, הוא תפס נקודות שיש להם פוטנציאל פילוסופי מאוד גדול, אבל הוא לא עושה עם זה כלום. זאת אומרת, הוא אוסף המון סוגיות שעוסקות בחפצה מול גברה, כמות מול איכות, האם פעולה של אדם על עצמו זה כמו פעולה של אדם על מישהו אחר, כן, מי שמקיף את עצמו, וכל מיני דברים, כן, הקפת הראש, כן, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, והוא לא, אבל הוא לא נכנס לחילוקים פילוסופיים שנוגעים לעניין הזה, הוא לא מבחין בין סוגיות שונות שעוסקות בעצם באספקטים שונים שנושאים תחת אותה כותרת. יש לזה המון פוטנציאל לפיתוח פילוסופי, אבל זה לא נעשה אותו בספרים. הספר שלו הוא תשתית טובה להתחיל לעבוד. הוא אסף המון מקורות, יש לו בקיאות עצומה. הוא אסף המון מקורות, הוא מעניינים, אפילו בניתוח מעניין, אבל ההיבט הפילוסופי מאוד מאוד דל שם. זאת דוגמה למשל, הכמות והאיכות, זה דיון שלו שם, הוא פשוט אוסף המון מקורות, פה רואים שהכמות גוברת, פה רואים שהאיכות גוברת, פה רואים פה, עכשיו, נו, אז איך זה יכול להיות? יש סתירה, לא? אם הוא כל מסוים רואים שהכמות גוברת, במקומות אחרים רואים שהאיכות גוברת, אז תביא אישור, אז תגיד, למה פה הכמות גוברת ולמה פה האיכות גוברת? אתה צריך להבין, כנראה שפה יש איזשהו היבט אחר של כמות מול האיכות מאשר פה, ולכן הפסק הוא אחר. זה בדיוק בסיס לעשות איזשהו ניתוח פילוסופי על בסיס הלכתי. זאת אומרת שהחילוק ההלכתי הוא פתח לעשות חילוקים פילוסופיים. אבל זה כמעט לא נעשה שם. טוב, הדוגמה אולי הכי ידועה בעניין הזה זה השאלה שמעורר הראש ביומה, בעצם זה דברי הר"ן, אבל את השאלה מעורר הראש הפרק שמיני של יומה, יש רק על פרק שמיני, אין לי פרק שמיני זה על חוס נוגות בזמן הזה, אז הראש וריף יש רק על זה. שאלו את הרי בצד פרק שמיני, סימן י' ד' חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל בשר, הוא צריך לאכול בשר, הרופאים אומרים, אם יש לפניו נבלה ואין שחוט אם לא שנשחט בשבת. זאת אומרת, יש לפניו נבלה, ויש לפניו בימי חיה. זאת אומרת, היא לא שחוטה, אלא אם כן תשחוט אותה עכשיו, בשבת. כי יש אומרים, מוטב שיעבור הוא עליו בנבלה, משיעברו אחרים על איסור סקילה. זה מאוד מעניין, זה כתבתי פעם במאמר בתחומים. פה עולה ואמינה, גם בתשבצי עולה. בעצם, על פניו, מה הייתם אומרים במצב כזה? אז אבל הבוס הפשוט היה אומר, לאכול חזיר חס ושלום, שישחטו בשבת, שבת תקויה לפני פיקוח נפש. לאכול חזיר, לא יעלה על הדעת דבר כזה, או לאכול נבלה. זה כמובן ההפך, כמו שאומר אסמה, דעת בעל הבת היא נפר דעת תורה. אז המקור זה אסמה, סימן ג' הוא אומר שמשהו כזה, המקור לפתגם הישיבתי הזה. למה? כי איסור שבת הוא כמובן הרבה יותר חמור, איסור סקילה. איסור של נבלה או של חזיר, זה איסור לאו, זה לאו רגיל של מלכות, בסדר, לא נזדל בזה, אבל איסור שבת הוא איסור סקילה, מומר לשבת הוא מומר לכל התורה. אז המושכל הראשון הוא כמובן לאכול נבלה ולא לשחוט בשבת. ואז הוא אומר שיש אומרים מוטב שיבוא הוא עליו דנבלה משיעברו אחרים על איסור סקילה. מה זאת אומרת? פה בעצם זה תרתי לרעותא. כי אם אנחנו בוחרים באופציה של הנבלה, על מי עובר את האיסור? יכול להיות. הוא נזקק. שיעברו את האיסור. למה שאני אעבור איסור עבורו? אז אם אין ברירה, בסדר, פיקוח נפש דוחה שבת. אם יש שתי אופציות, או שאני אעבור איסור, או שהוא יעבור איסור, שיעבור הוא. ואם אנחנו עושים את השחיטה עבורו, אז אנחנו נעבור את האיסור. כן, הוא עצמו ישחט, אבל נגיד שזה לא האופציה. אז מי שעבור את האיסור זה אנחנו נעבור איסור, וגם איסור יותר חמור, איסור שבת. והאופציה השנייה זה שהוא יעבור איסור וגם האיסור יותר קל, זה ברור שהוא צריך לעבור את האיסור נבלה, ולא אנחנו את האיסור שחיטה. זאת אומרת, הוא רומז לפה שאם המצב היה הפוך, אז היה מקום להתלבט. כי מצד אחד הוא יעבור איסור, זה עדיף על זה שאנחנו נעבור איסור, כי הוא זה שנזקק. את השני, אבל הוא יצטרך לעבור איסור חמור, ואנחנו אולי יכולים לעשות את זה עם איסור קל. אבל אם כשהוא עובר את האיסור זה גם יותר קל, אז מה ההתלבטות? אז ברור שהוא צריך לעבור את האיסור. את השיקול הזה, אגב, אף אחד מהראשונים לא מקבל. חוץ מה, יש אומרים הנעלם הזה של הראש פה, אני לא יודע מי זה, התשבץ מעלה זה ודוחה את זה על הסף, אומר, אין בכלל מקום לחלק בין הבן אדם עצמו לבין מישהו אחר. אין, זה לא שיקול בכלל. מי עובר את העבירה? ברגע שיש חולה שצריך לעבור לגביו עבירה, זה בכלל לא משנה מי יעבור את העבירה. מבחינת הקדוש ברוך הוא, השאלה היא, האם תעבר עבירה? זה בכלל לא משחק בין תעבור אתה, למה שאני אעבור? זה לא שיקול בכלל. השאלה אם צריך לעבור את העבירה או לא צריך, זה הכל. של אוטרה לצד של דחויה. אין שום נפקמינה. בשני הצדדים האלה זה אחד מהחקירות הבדויות. אין שום דבר, אין שום נפקמינה. פעם מישהו רצה להגיד לי שההבדל הוא האם צריך לעשות תשובה אחרי זה. אם זה דחויה וחילל את השבת כדי לשים נפש, אז נכון שעשית כדין, אבל סוף סוף עברת עבירה, אז זה כמו שוגג או משהו כזה. תשובה אתה צריך לעשות. אם זה אוטרה, אז לא עברת בכלל עבירה. אבל זה אבסורד גמור. אני צריך לעשות תשובה על מעשה שהייתי, לא רק מותר לי לעשות אותו, הייתי חייב לעשות אותו. אז מה שמי, זה רק דחויה, איזו תשובה אני צריך לעשות? שעשה הקדוש ברוך הוא תשובה, זה שהוא זימן אותי למצב כזה, שאני נאלצתי לדחות את השבת כדי להציל חיים. ובמסגרת התשובה אני גם צריך לקבל על עצמי, שלא לחזור על זה החטא לעולם, כידוע, כן? אז מה, במסגרת התשובה אני אקבל על עצמי, שפעם הבאה שיהיה דבר כזה, אני אשאיר את הבן אדם להתפגר.
זה כמו
סליחה שלא... לא, זה פשוט לא יכול להיאמר דבר כזה.
זה כמו
שרופא שיניים אומר סליחה. מה? כן. בסדר, זה אותו דבר, בדיוק.
הוא לא
יכול להגיד סליחה. הוא לא יכול להגיד סליחה, ושלא יבבא את המוח. אז זה בדיוק אותו דבר גם פה. אין דבר כזה, זה לא נפקמינה. איפה כן הנפקמינה שכן רוצים להביא? הנפקמינה בהיקף היתר. האם אתה יכול לעשות דברים שלא ממש נצרכים בשביל הפיקוח נפש, שרק מקילים על החולה, או למשל במקרים שהאם אתה צריך לצמצם את האיסור, או שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אין צורך להשתדל, הקל הקל תחילה, או כל מיני דברים כאלה. אבל גם זה לא נפקמינה, אני לא מסכים לזה, זה נפקמינה. כי הרי ברור שהשבת היא לא הפקר כשיש חולה. אם יש חולה מותר ללכת לראות משחק כדורגל, מה נפקמינה? אלא מה? מתי שהדבר נצרך לחולה? נצרך למה? לרפא אותו. עכשיו, אם יש לי נבלה ושבת, ונגיד שנבלה יותר קל משבת, ולכן אם הייתי צריך לצמצם, עדיף נבלה. אם לא צריך לצמצם, תעשה מה שאתה רוצה, כמו שאריק הציע קודם. זה לא נכון. כי מה שהתאימו לי זה מה שנצרך כדי להציל את החולה. אבל לא נצרך לשחוט בשבת כדי להציל את החולה, הרי יכולתי להציל אותו גם עם נבלה. אז אפילו על הצד שזה אוטרה לא נכון שמותר לשחוט.
למה?
כי אוטרה, מה אוטר? אוטר מה שצריך, לא אוטר סתם. אבל זה לא צריך. אז הקל מול החמור בסך הכל מקרין פה על השאלה אם בכלל צריך את האיסור הזה. אם צריך, אז כמובן מותר. אבל אם לא צריך, אז מה פתאום שזה אוטר, אז אסור לגמרי. לא משנה, זה אוטר עוד חולה. לדעתי אין שום נפקמינה, זה חקירה בדויה.
זה ניסוח של הפקיסה של דחויה.
בשבת מותר לי לטוס להנעתי לקופנהיימן, לטייל.
לא, זאת אומרת שאותה פעולה שאת ההצלה של החולה
שאתה
צריך לעשות,
אבל
אני
לא צריך
לחלל
משהו, אם אני יכול לעבור עבירה מותר גם לאכול חזיר תוך כדי זה, מה זה קשור?
אבל אתה יכול לעשות את זה באיזה עבירה?
למה? מה פתאום? אין שום היגיון בזה, אין שום היגיון. אם אתה צריך לעשות את העבירה החמורה, זה הותר, אין בעיה. אבל אם אתה לא צריך לעשות אותה, כי יש לך אופציה להציל אותו בלי העבירה, או עם עבירה קלה יותר, אז למה להניח זה הותר?
כי אם ההנחה היא שכשאתה עושה עבירה, אתה צריך לעשות אותה, אז אתה צריך לעשות אותה.
רוצה אותה כדי להציל חולה.
למה לא?
כי יכולתי להציל אותה עם נבלה.
אבל זה גם, גם
לא, זה שולל את זה. אם אני יכול להציל אותה לבין נבלה, אז אומר שזה סתם כמו לאכול חזיר לנעתי. אני לא צריך את זה בשביל להציל את החולה. אני לא עושה את זה בשביל להציל את החולה. אין שום היגיון להגיד את זה.
אם אני יכול להציג משהו בצורה אחרת, אני לא עושה את זה בשביל זה.
כן, ברור. אז למה אתה עושה את זה בשביל זה? זה הסוגיה, עכשיו אני נזכר, סוגיה בפסחים, מכירים, לא אפשר ואין חבן, בפסחים בדף קפה. הגמרא דנה שמה, נגיד שיש לי שתי דרכים ללכת לבחוץ חפצי, אני צריך להגיע לאיזשהו מקום. ובאחת הדרכים יש חנות של עבודה זרה, שאם אני עובר שם אני מריח ריח של עבודה זרה. זה סוגיה בעבודה זרה, אבל הראשונים מביאים את זה גם הפסחים. ויש לי דרך לעבור דרך העבודה זרה הזאת. הגמרא אומרת, וכך נפסק להלכה, דרך אגב, שאם אני רוצה ללכת, אי אפשר ולא כמחבן. אי אפשר ולא כמחבן, פירוש הדבר, אני רוצה להגיע למקום ההוא, זה לא פיקוח נפש, סתם בא לי להיות שם, אני רוצה לטייל שם. בסדר? והדרך עם החנות עבודה זרה היא קצת יותר קצרה. 2 מטר יותר קצרה. בסדר? זה מותר לי. מותר לי ללכת דרך שם, למרות שאני עובר איסור של עבודה זרה עבודה זרה. הנאה מעבודה זרה, איסור דאורייתא. מותר לי. למה? בגלל שזה נקרא לא אפשר. זאת אומרת לא אפשר. תלך שם, זה 2 מטר יותר ארוך. תלך בדרך השנייה. הנקודה היא ש... רגע, זה עובד שנייה אחר. לא, אני חפוך. אם זה 2 מטר יותר ארוך עם העבודה זרה. אם זה 2 מטר יותר ארוך עם העבודה זרה, אז אסור לי ללכת בשם. אם זה 2 מטר יותר קצר, אז מותר, כי זה לא מתכוון. אז למה אם זה 2 מטר ארוך, אז אסור לי? עדיין אני לא מתכוון. אני רוצה להגיע למחוז חפצי, לא לעבודה זרה. התשובה הפשוטה, ככה פחות אני מבין את הסוגיה, שאם אני הולך דרך הדרך הזאת והיא לא יותר קצרה, אז למה בחרתי בה? בחרתי בה בשביל להריח את העבודה זרה, לא אספר לי שאני לא מתכוון. אני כן מתכוון. זאת אומרת שאם יש לי אופציה יותר נוחה, ואני בוחר באופציה פחות נוחה, אז אל תספר לי שאני עוסק בהצלת חולה. אני עוסק בחילול שבת. כי אם הייתי רוצה להציל את החולה, אני יכול גם להציל אותו עם נבלה.
זה לא אופציה. כנתי
זה לא אופציה. מה?
גם
חולה
הייתי
משנה את
הנבלה. זה כמו שאני צריך לקחת
משחרר. אתה לא יודעת מה שאתה מבין נבלה? נבלה זה לא אופציה. אתה צריך לעבור על איסור בשביל להציל אותו. אין, אין. אני לא מבין שיש אופציה להציל אותו בלי איסור. או לשחוט או נבלה. אתה חייב לעבור איסור. אז למה לשחוט? הרי יכולת להציל אותו עם נבלה. אתה בוחר לשחוט. למה אתה בוחר לשחוט? בשביל להציל אותו? הרי זה כמו אי אפשר ולא כמה חבר. ואת, הרי בשביל להציל אותו היה מספיק נבלה, למה בחרת לשחוט? כי אתה רוצה לשחוט, לא בשביל להציל אותו. זה חלל שבת.
למה?
זה דרך הנורמלית,
להשתנסות בשבת.
לא נכון, חזיר זה דרך הנורמלית.
אם הייתי צריך בשביל זה לצוער, ללכת קצת מרחק מאוד גדול, מאוד להתאמץ,
אני לא יודע מה. מרחק מאוד גדול מבחינתי זה שקול פה לאיסור יותר גדול. ואם אתה עושה איסור יותר גדול ויכולת להסתפק באיסור קל, אז אמר שאתה איסור אתה לא באמת עושה בשביל להציל אותו, כי להציל אותו יכולת עם האיסור הקל. מה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כי אתה עבריין, אתה רוצה לעשות איסור. לא, זה אסור. זה לא לצורך החולה, זה בשביל האיסור. כן, כן, יש לך יצר הרע לשחות. אתה רוצה לחלל שבת, אתה משתמש בחולה בתור תואנה כדי לחלל שבת. למה היית עושה את זה? למה אתה עושה את זה? זה משהו אחר, אז יכול להיות שבאמת יהיה מותר. מי אמר שאתה לא... זה שיקולים שלנו, אני מדבר כרגע כשיש שתי אופציות, הם רק איסור חמור ואיסור קל, אין שיקולים נוספים. אם יש שיקולים נוספים אז נדבר אחרת, אבל אם אין שיקולים נוספים, אז למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כי אתה עבריין, אתה משתמש בחולה בתור תירוץ. בסדר, אבל זה דיון שפחות חשוב לענייננו. אז הראש אומר, כן, זה רק, זה נפקא מינה, אני רק מעיר את כל זה בסוגריים, זה נפקא מינה לשאלות יש אחי עזר, התשובה שהוא מביא שם משנת חכמים, שהוא אומר, שם יש איזה סיפור עם ניתוח, שמי יעבור את האיסור, האם אני, נגיד, אני צריך לעשות בעצמי משהו שיכול להרוג אותי, החולה או הרופא? אז הוא אומר, צריך אולי לתת לרופא גוי או משהו כזה, כדי שהוא לא יעבור, אחי עזר דוחה את זה מכל וכל, אבל שם גם, לא זוכר, אני צריך להסתכל שם, גם שם, על היותו, לא עושים שיקולים של מי יעבור את העבירה. זה בכלל לא שיקול. אני חושב שיש פיקוח נפש, זה לא משנה. ואז הוא מביא כל מיני אפשרויות פה, כמה וכמה שיטות ראשונים, זאת סוגיה שהרבה ראשונים דנים בה. מה שחשוב לי זה הר"ן הידוע בסוגיה הזאת.
רגע, מה
הסברה
לאכול את זה לשחוט ולא לאכול את זה?
מה? אני מבין. אני עכשיו מביא את הר"ן. הר"ן כותב, יש עוד סברות, אבל הר"ן כותב את הסברה ש... נדמה לי שבשולחן ערוך כתוב לתת את הנבלה, הוא פוסק לתת את הנבלה, נדמה לי להלכה. אבל הר"ן כותב לשחוט, והסברה שלו נכתבו עליה הרבה פלפולים, זה חביב מאוד בישיבות. ונשאל הרייבד זל בלשון זה, אם היה חולה שיש בו סכנה וצריך לשחוט לו תרנגולת, למה לא נאמר לנוכרי שינחור לו ונאכילנו הנבלה, שאין בה אלא איסור לב, ולא נשחוט ונדחה שבת שיש בה איסור סקילה. והשיב שזה החולה איזה איסור עומד ומעכבו. אגב זה על מי ששחט עם גדול עומד על גבה, אבל אני לא זוכר, זה לא מועיל. אז הוא אומר וישיב שזה החולה איזה איסור עומד ומעכבו, ודאי איסור שבת לא איסור נבלה. טוב, זה דברים בעייתיים, גם הראש מביא את הסברה הזאת, סברה קשה. הוא תמעני, הוא משנה, הוא דוחה את זה, אבל נראה לי ולגבי חולה אין איסור נבלה קל מאיסור שבת, דנאי דנבלה איסור לב ושבת איסור סקילה, היא כחומרה אחרינה בנבלה, לפי שהאוכלה עובר בלב על כל כזית וכזית שבה. כדי אמרינה לגבי נזיר שהיה שותה יין, אמרו לו אל תשתה, אל תשתה, והוא שותה, חייב על כל אחת ואחת. אבל עניין שבת לא עבר אלא בשעת שחיטה. וחד לב הוא דעיקה דמעשה שבת מותרים. אחרי זה מעשה שבת אתה יכול לקחת, רק מעשה שבת. דקיים עליהן היא קודש והן מעשה הקודש. משומח היא לבין הרבה דנבלה לא מקרה איסור קל לגבי חג לב בשבת ואף על גב דה באיסור סקילה. מה הוא אומר? בעצם אומר, וזו הדוגמה שמביא גם את בנדאורייתא, זה הוא מתחיל, הלקח טוב. אומר שכשאתה עובר על איסור נבלה, אתה עובר איסור על כל כזית וכזית. למעשה על כל חצי זית, על כל חלק מזית, כי חצי שיעור גם הוא עשו מן התורה. אז אתה עובר על כל כזית וכזית איסור, ובשחיטה אתה עובר איסור אחד כששחטת, ואחרי זה האכילה היא ביתר. אחר שגם אדם לא מבשל ולא עושה עוד כל מיני דברים אחרים, הוא אוכל את זה נע, אני לא יודע בדיוק. ואיכשהו הוא מוציא את הדם, וכל מיני, יש שם הרבה דברים אחרים שעוד לא ברור לי איך בדיוק נפטרים מהם. אבל אני מדבר כרגע רק ברמה העקרונית. אז הוא אומר, כיוון שכך, אז בעצם האיכות של האיסור, איסור שבת זה איכותו יותר חמורה, כי האיסור יותר חמור, נדחית בפני הכמות של איסורי נבלה שהם בכל כזית וכזית, למרות שזה יותר קל. אז הכמות מכריעה את האיכות. כך בעצם אומר...
אם החולה הזה צריך רק חצי כזית.
אז באמת לפי הר"ן, יכול להיות שזה עדיף לתת לו את הנבלה, כן.
הוא יכול לעשות במקום כיפור, שותנים פחות מכזית בזמנים ארוכים, ואז אתה...
פחות מכזית זה גם איסור דאורייתא. זה שיעור אסור מן התורה.
כן, אבל בכל זאת הראשון ביום כיפור אומרים לך, תאכל פחות מכזית.
יום כיפור זאת שאלה אחרת. א', כי זה יותר קל מאיסור עם עונש, אבל זה עדיין איסור תורה. יכול להיות רבי יוחנן דרישה, כי זה חצי שיעור. וב', יום כיפור הוא בכלל לא איסור חפצה. ויכול להיות שבזה בכלל אין איסור חצי שיעור. אבל פה אנחנו נראה לך על אכילת איסור, האיסור חפצה. בכל כאן, אז הר"ן בעצם מכריע כאן שריבוי הכמות מכריע את האיכות. וזה הבסיס, מזה מתחיל לעבוד דאורייתא, הוא מביא עוד הרבה מקורות ודן לפה ולשם. אבל כמו שאמרתי קודם, במקורות השונים יוצאות מסקנות הפוכות. יש מקורות שבהם יוצאים שהכמות גוברת, יש מקורות שיוצא שהאיכות גוברת. הנה פה למשל, כולם מביאים את הרמב"ם ומפלפלים בו, אני אביא לכם רק דוגמה אחת, עם משעשעת במיוחד, מכירים טיפול דתי ידוע, רק עברנו את פורים, אבל לא נורא, אני חושב לפורים הבא. אברהם אבינו, כן, או יצחק, שבאו, אין אלוקים במקום הזה והרגוני. אמרינה אחותי את, וחייתה נפשי בגללך, זאת אומרת שהם יהרגו את אברהם כדי לא לעבור על איסור אשת איש. בישיבות אברהם שואלים, מה עדיף איסור רצח על איסור אשת איש? מה, הם יהרגו את אברהם כדי שלא יהיה להם איסור אשת איש? מה הם הרוויחו? שיעברו על איסור אשת איש ולא יעברו על איסור רצח. אז מסבירים לפי הרן הזה. למה? אם אתה עובר על איסור אשת איש, אז על כל ביעה יש איסור. אם אתה הורג את אברהם אבינו, זה איסור אחד, אחרי זה אתה יכול לבוא עליה כמה פעמים שאתה רוצה. אז זה נפקא מינה רבתא. אני מניח שיש כאלה שאפילו אמרו את זה ברצינות. אתה יודע, הפיפולים, לפעמים אתה יכול להגיד את הפיפולים האלה ברצינות, כי הטענה היא שכשהתורה כותבת, ושתי ואחשוורוש חלקו במחלוקת רבי עקיבא ונודע ביהודה, כל הפיפולים האלה של פורים. אז יש כאלה שרוצים לטעון דבר כזה ברצינות, כי הטענה היא שבעצם התורה שכתבה באופן הזה באה להגיד לנו פה איזשהו רעיון הלכתי, ככה כאילו אולי זה אמר לי כמובן שטויות. באופן, אגב, זה עוד הערה שאני שפעם דיברתי על זה, אולי זה היה ברעננה, שמביאים פה ראייה מדעה שלא התקבלה להלכה. כי המשכן ארוך פסק לא כמו הרן. הוא פסק ששוחטים, ששוחטים נבלה, לא ששוחטים. למעשה הסברת הרן נדחתה להלכה.
אולי זה היה בגלל מה שהרמב"ם, שצריך גם למלוח את המסך.
זהו, אז פה אתה יכול להגיד שהשאלה היא למה השולחן ערוך פסק לא כמו הרן. האם הוא קיבל את סברת הרן רק מסיבה אחרת, הוא פסק נגדו? זה הרבה פעמים מביאים ראיות מדעה שלא נפסק להלכה, כשבעצם הטענה היא שמי שפסק הלכה בניגוד לדעה הזו לא חלק עליה בנקודה הזו אלא בנקודה אחרת, או לפחות החובה היא להוכיח על מי שטוען שהמחלוקת היא בנקודה הזו. כי פה יש דעה שאומרת שברור שהאיכות גוברת על הכמות, והשני, לך תדע מה הוא אמר. הרן ודאי כתב שהכמות גוברת על האיכות, נכון? זה ודאי כתוב ברן. עכשיו, בשולחן ערוך, אם הוא חולק עליו בזה או במשהו אחר, אתה לא יודע. אז אין ספק מוציא מדי ודאי, אז ההנחה היא שגם בשולחן ערוך אומר ככה, הוא חלק בנושא אחר. טוב, אפשר להתבקר גם מהסברה.
לא
הבנתי,
אבל את התשובה של הרן, כאילו, איך הוא יודע כמה כזאי שווה?
הוא לא עושה חילוקים. ההנחה שלו זה שברגע שהאיכות היא פחותה, אז ברגע שהכמות היא גדולה, לא משנה מה הפער באיכות, אתה צריך לקבוע קו, אין דרך למדוד. אין דרך למדוד, אז הוא מספרתו אומר, צריך לקבוע קו. דבר שאיכותו יותר גבוה, דבר שכמותו יותר גדולה, הכמות מכריעה את האיכות. לא משנה מה הפער האיכות. השאלה גם כמה חולה צריך לאכול. אני צריך לאכול שני זיתים, זית וחצי, שלושה זיתים.
לא, אני שואל את זה, כאילו, אתה רואה גם
מתן צהריו של מצוות, אתה לא יודע, אתה שואל, אני רק מוסיף. אתה שואל איך קובעים מה הפ אני שואל לך קובעים מה הפער הכמותי. כמה החולה צריך לאכול? זית, זית וחצי, שני זיתים, שלושה, ממתי לדבר? ממתי שלושה זיתים זה כבר לא מעט בשביל חולה, לא יודע כמה הוא לא יכול לאכול בטח. עברנו מפורים לפסח עכשיו. בכל אופן, אז בקיצור, אני חושב שהרן רוצה להגיד פה שיש איזשהו קו שהכמות גוברת על האיכות, ואנחנו לא נכנסים עכשיו לברור שיש פה מקומות הלכתיים, אבל אין לנו כלים לקבוע את זה, וצריך לקבוע איזשהו קו הלכתי, והוא טוען שזה הקו הלכתי. אז הרן הזה בכל אופן זה מקור מאוד ידוע לעניין הזה שהכמות גוברת על האיכות, כמו שאמרתי קודם, זה מקור שנדחה מההלכה. כל אלה שמביאים מקור מהרן, אז כנראה הם מבינים שמי שחולק עליו לא חלק על הסברה הזאת, אלא בגלל עניינים אחרים.
או שההלכה של פסיקת ההלכה היא מחייבת נקודתית, אבל לא מחייבת את הסיבה
שמאחוריה. אבל עדיין כשאתה צריך להביא ראיות, אז אתה לא יכול להביא ראיות מדעה שלא תסתכל על ההלכה.
למה לא? זה בעיה שיש כאילו אפשרות, לא על...
אפשרות בסדר, אפשרות גם אני יודע שיש אפשרות, אבל השאלה היא מה ההלכה אומרת. אז זה השאלה, אם את ון דאורייתא, זו שאלה גדולה. אם את ון דאורייתא, כשהוא מברר האם האיכות גוברת על הכמות, הוא טוען שיש פה שאלה אחת, וכל המקורות הן ראיות לפה ולשם, ובסוף צריך להכריע, אבל ההכרעה צריכה להיות עקבית. אם אני מחליט שהכמות גוברת על האיכות, אז עכשיו בכל הסוגיות אני צריך להיות באופן עקבי, ואם לא, אז צריך איזשהו יישוב. או שבכלל לא, הוא סתם אוסף בשביל הפלטלנות הלמדנית, ככה נהיה ממנו. לא בשביל הפלטלנות בהובנה, אני מקבל, אלא הוא אוסף לפונדק אחד, את כל המקומות, מי שרוצה לעיין בסוגיה הזאת, אבל הוא לא טוען שבאמת מדובר באותה שאלה, כי הוא לא טורח אפילו ליישב. אז הוא לא, כנראה לא טוען שמדובר באותה שאלה. יש שאלה דומה, אני מזכר עכשיו, יש, שזה שם ממש חזק, יש מחלוקת הרי בדרכי הדרש. איך פוסקים, איך דורשים? רבי ישמעאל וסיעתו, כן, דורש כללי ופרטי. ורבי עקיבא ומפלגתו דורשים ריבוי היו מיעוטי. זו שיטת דרש אחרת, לא משנה, לא נכנס עכשיו להסברים, מה בדיוק זה אומר, אבל זה מוביל לתוצאות הלכתיות שונות, שיטות הדרש. עכשיו, שיטות הדרש האלה נחלקות בהרבה מאוד מקומות. כל מקום שרבי עקיבא, רבי ישמעאל ידרוש כלל ופרט, כלל ופרט וכלל, או פרט וכלל, כל אחד כזה, רבי עקיבא מגיע לתוצאה. כי הוא דורש ריבוי ומיעוט וריבוי, או ריבוי ומיעוט, או מיעוט וריבוי, הוא דורש את זה אחרת, התוצאה היא אחרת, הוא מופיע בגמרא בהרבה מקומות. אוקיי? עכשיו, ברמב"ם כשתבדקו, אין עקביות. יש מקומות שבהם הוא פוסק, זה לא תמיד רבי עקיבא ורבי ישמעאל עצמם, לפעמים זה דבי רבי ישמעאל ודבי רבי עקיבא, זאת אומרת, זה תלמידים, רבי יוסי הגלילי למשל, אבל תלמידיהם שהולכים בדרכי הדרש שלהם. ותבדקו, ברמב"ם אין עקביות, חד משמעית, יש סתירות. יש מקומות שבהם הרמב"ם פוסק כמו הדרשה של ריבוי ומיעוטי, ויש מקומות שבהם הוא פוסק כמו כללי ופרטי. זאת באמת שאלה גדולה. כי שם ברור שדבר אחד. אם אתה מקבל שצודק רבי ישמעאל, שצריך לדרוש כללי ופרטי, אז מה פירוש ששם אתה פוסק כמו מי שדורש ריבוי ומיעוטי? שם זה באמת דבר אחד, הרי בזה נחלקו, אז מה אומרת שבזה נחלקו? נחלקו האם ליישם פה את הכלים האלה של כללי ופרטי, או את הכלים של ריבוי ומיעוטי? נו, אז אם אתה חושב כמו רבי עקיבא, אז כמו רבי עקיבא, כמו רבי ישמעאל, ושם ודאי צריך למצוא אישור. אני חושב ששם אין ברירה אלא להגיע, והשל כותב את זה בספר שלו, על ה... אני לא דבר רבי ישמעאל, דבר רבי עקיבא, שני כרכים, ספר, הספר הכי ידוע שם. אז הוא כותב שם שכנראה בדורות מאוחרים יותר כבר היו שילובים. נוצרו בתי מדרש שלפעמים דרשו כלל ופרטי, לפעמים ריבוי ומיעוטי, וכבר נוצרו איזשהם כללים, מתי מיישמים את זה, מתי מיישמים את זה. ההיסטוריה של דרכי הדרש היא היסטוריה מורכבת. ולכן יכול להיות שיש שיטה עקבית שמשתמשת לפעמים בזה ולפעמים בזה. יש כללים, מתי משתמשים בזה ומתי משתמשים בזה. יש שאלה נוספת, עכשיו אני נזכר, עלתה לי בקשר לשולחן ערוך. יש סתירות בשולחן ערוך. יש אחרונים שטוענים שלא תראה שיש סתירות בשולחן ערוך. שולחן ערוך זה הסיכום של בית יוסף. לא מתכוון להיות עקבי. לא מתכוון לקבוע שיטה הלכתית אחידה שבה אם יש סתירה צריך תירוצים. מסכם את מה שעולה מהבית יוסף. הוא לא הקפיד דווקא, הוא לא... הוא התרוך. כן, הוא התרוך של הטור. עכשיו הוא מביא את כל שיטות הראשונים. בסדר? אבל בשולחן ערוך הוא מביא תמצית. יש שיטה כזאת, השיטה כזאת, נראה ככה, נראה אחרת. אבל הוא לא מתכוון להכריע הלכה כמו השיטות האלה. הוא צריך מנסה לסכם. שורות תחתונות.
כן, אבל
גם הוא מביא רק דעה מצוינת.
אם הוא
מביא רק דעה מצוינת. לפעמים הוא מביא גם שומרים. בסדר, אם הוא מביא שומרים, ואז זה בעצם אומר שאתה לא צריך בכלל ליישב סתירות בשולחן ערוך, כי לא הייתה לו מטרה בכלל. אני לא חושב שזה נכון דרך אגב, אני רק ראיתי פעם תפיסה כזאת, היה מאמר על זה פעם. יש כתב עת שיוצא ביד הרב ניסים, לא זוכר, של הנכד של הרב ניסים, שזה פרופסור ניסיהו משהו כזה, שהוא כתב פעם איזשהו מאמר שהוא טוען את הטענה הזאת. שם ראיתי את זה. אני חושב שזה קשה קצת, כי כן, השולחן ערוך כותב שהוא פסק הלכה כמו רוב מתוך שלושה, ראש הריב והרמב"ם, אני חושב שהוא כן מתכוון פה להכריע הלכה. טוב, לא משנה, אני אומר ברמה העקרונית, אבל אם באמת מדובר בשאלה אחת, אז כשיש סתירות צריך ליישב. עכשיו פה עם הכמות מול האיכות, אם אני טוען שיש פה שאלה אחת, יש מקורות שבהם עולה שהכמות מכריעה, יש מקומות שבהם עולה שהאיכות מכריעה, אז צריך ליישב, מתי כן, מתי לא. כלומר, פה אין סיבה להניח שזאת שאלה אחת, בניגוד לכלל לאופרטי מול ריבוי ומיעוטי. למה? כי יכול להיות שזה נקבע לפי העניין. נגיד, בתחום של החוכמה אנחנו מחפשים את האמת. אז אם מחפשים את האמת, אז יכול להיות שהאיכות תקבע, כי האיכות היא יותר קולעת לאמת מאשר הכמות. בעניין הזה של העבירות, אז פה זה רק שאלה מה המשקל של עבירות יותר, הכמות או האיכות. זה בהחלט יכול להיות משהו אחר. אז זה שבכל המקומות זה נראה כמו התנגשות בין איכות לכמות, זה לא אומר שמדובר באותה שאלה ושההכרעה צריכה להיות עקבית. אבל אני רוצה לטעון יותר מזה, שהמושגים עצמם, כאן נכנס כבר לפילוסופיה של האיכות והכמות, המושגים עצמם האיכות מול כמות בעצם אין להם משמעות אחת. לא רק שהשאלה היא לא שאלה אחת. בכלל, מה זאת ההגדרה של איכות מול כמות? מה זה איכות ומה זה כמות? מה ההבדל בין איכות לבין כמות? זאת שאלה לא פשוטה, ויש מקומות שבהם אפשר לראות דברים שהיינו קוראים להם איכות שהם נקראים כמות ולהפך. לכאורה מדובר בעצם ב, נגיד נדבר על הבית, עם זה התחלתי, האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים? אז הנטייה של האחרונים זה להציג את זה כאילו רוב כמותי מול רוב איכותי. מה קובע? אבל למה החוכמה זה האיכות והרגליים זה הכמות? לכאורה זה כמות וזה כמות, זה כמות של דבר מופשט וזה כמות של דבר קונקרטי. כמות החוכמה הוא כמות האנשים. למה לא? זה מבחן ה-IQ. אם אני לא יכול לחמת, איך אני מסדר מי יותר חכם ממי? הנה, אני יכול.
זה לא דבר שאתה יכול לומר, כאילו,
אני מודד
אחד מול שניים עד
הרוב. למה? הנה, עובדה שכן. זאת אומרת, הרי מי שאומר שרוב האיכות קובע, אז הוא כן אומר שאפשר למדוד, רק השאלה ההלכתית היא, האם זה באמת הרוב שראוי ללכת אחריו? אין שאלה האם אני יכול למדוד. גם מי שמתנגד לא אומר שבגלל שאי אפשר למדוד. לא אומרים בגלל שידי למריבות, כי לא תמיד זה ברור, במקומות שסכן ברור, זה שידוד. ועדיין ההלכה יכול להיות שאומרת, לא הולכים אחרי זה. לא בגלל שיש בעיה במדידה. ואני שואל, מה בכלל ההגדרה של כמות מול איכות? למה החוכמה נראית לנו איכות, ומספר האנשים נראה לנו כמות? מה, בגלל שזה מופשט וזה לא מופשט? מה אתם הייתם אומרים על זמן? זה כמות או איכות? אני אומר, כמה זמן עבר? זה כמות, לא? אני חושב. אז אם זה כמות, אז גם דבר מופשט יכול להיות כמות, לא רק דבר מוחש, לא רק דבר קונקרטי. אז מה ההבדל בין כמות לאיכות?
איכות יש לה היבט כמותי וכמות אין לה היבט איכותי.
מה זאת אומרת?
אמרת שאפשר לקמת האיכות, אבל אי אפשר לאחד את הכמות.
מה זה נקרא אי אפשר, זה אותו דבר. מה זה נקרא לחמת את האיכות? אני לא מחמת איכות, אני מחמת כמות, לא איכות, אין דבר כזה איכות. זה לחמת את האיכות, אין איכות. החוכמה זה כמות שהיא כמות של דבר מופשט. אני טוען שאין בכלל דבר כזה איכות, לא צריך לחפש סימטריה. אבל זה כמות של דבר מופשט. במה זה שני, מה ההבדל בין חוכמה לזמן? שניהם זה כמויות של דבר מופשט. מה, בדבר מופשט לא שייך כמות? לא, זו שאלה כבר יותר מושגית. אז זה מביא הרב קשר שם בספר שלו, בשם שלמה מימון, גבעת המורה. שלמה מימון היה יהודי מאוד מעניין, פילוסוף ידוע, בילדותו, כן, היה למד בישיבות ואחרי זה נטש, אבל הוא קורא לעצמו שלמה מימון עד שם הרמב״ם, גם עם מעריצי הרמב״ם, הוא כתב חיבור גבעת המורה על מורה נבוכים, יהודי מאוד מעניין. בית חסידי אפילו היה, אני חושב משהו איזו תקופה מאוד מוקדמת של החסידים. בכל אופן, אז הטענה של שלמה מימון, שהוא בעצם זה טענה שכבר נמצאת אצל אריסטו, אני חושב בצורה כזו או אחרת, שבריבוי הכמות לא תשתנה האיכות. זאת ההגדרה. אז אם יש גודל, שאם נוסיף עוד ועוד כמות הוא לא ישתנה, אז הגודל הזה נקרא האיכות. עכשיו, כשחושבים על נגיד לטמפרטורה של מים, תוסיפו עוד ועוד מים באותה טמפרטורה, אז הטמפרטורה לא תשתנה. אז הטמפרטורה היא איכות המים. תוסיפו עוד ועוד אנשים עם אותה רמת חוכמה, אז החוכמה לא משתנה. זה לא אכפת לי אם יש לי 10 עם אותה רמת חוכמה או 2 עם אותה רמת חוכמה. זאת אומרת, כמות החוכמה פה לא משתנה. אז הדברים האלה, לכן הם נקרא, זה מה שמותה איתו, לכן הם נקראים איכות ולא כמות. כי הם דבר שלא משתנה עם ריבוי הכמות. זה בעצם מקביל למה שמקובל בפיזיקה לכנות גדלים אקסטנסיביים ואינטנסיביים. יש, הבאתי פה בוויקיפדיה, גודל אקסטנסיבי זה גודל פיזיקלי שפרופורציונלי לכמות החומר במערכת שהוא מתאר. לעומתו גודל אינטנסיבי הוא גודל פיזיקלי שערכו בלתי תלוי בכמות החומר במערכת. אם שתי מערכות זהות יאוחדו, הגדלים האקסטנסיביים יהיו כפולים בערכם עבור המערכת החדשה, ואילו הגדלים האינטנסיביים יהיו שווים לערכם במערכות שירכיבו את המערכת החדשה. זה מושגים מתרמודינמיקה. דוגמאות לגדלים אקסטנסיביים זה נפח, מספר חלקיקים, מסה, מטען חשמלי, תנה, אנרגיה, קיבול חום, אנטרופיה וכו'. כן, מספר החלקיקים, אתם מערכות שבקושי 1,000 חלקיקים, אז במערכת הכולל קיבלו 2,000 חלקיקים, נכון? אז בתוספת הכמות מתרבה גם הגודל הזה, אז הגודל הזה הוא אקסטנסיבי. לעומת זאת הטמפרטורה, אם תיקחו שתי מערכות עם אותה טמפרטורה, הטמפרטורה של המערכת הכוללת נשארת אותה טמפרטורה כמו שהיה של שני אחרים. אז זה גודל אינטנסיבי. אוקיי? גם קיבול חום, נגידו, כל מיני גדלים מחולקים. נגיד אם אני רוצה משהו ליחידת נפח, זה הופך אותו מאקסטנסיבי לאינטנסיבי. כי אם זה ליחידת נפח, אז זה לא משתנה בריבוי הכמות, פשוט תחלק בכמות כפולה. זה הדרך בעצם, לכן מגדירים תמיד גדלים סגוליים בפיזיקה. גדלים סגוליים זה בסך הכל אמצעי כדי להפוך גדלים אקסטנסיביים לאינטנסיביים. בכל אופן, החילוק של שלמה מימון לכאורה שקול להבחנה הזאת. גודל אקסטנסיבי זה בעצם כמות, וגודל אינטנסיבי זה איכות. כי היא בעצם לא משתנה עם ריבוי הכמות. אבל נדמה לי שזה לא נכון. יש, לפני זה אני אביא דוגמה הלכתית. יש למשל דין חצי שיעור. בגמרא ביומא, לדין חצי שיעור מובאים שני מקורות או בסיסים. בסיס אחד זה כל חלב, כל דהו חלב, ושאסור לאכול כל חלב. כל חלב, הגמרא דורשת כל דהו חלב, זאת אומרת אפילו כל שיעור, אפילו פחות מהשיעור. אז זה איסור תורה. בהלכה אנחנו פוסקים שחצי שיעור הוא איסור תורה. מקור אחר מופיע שם בגמרא, זה סברה שחזי להצטרופי. רב שמעון שקוף מסביר את הסברה שחזי להצטרופי כך. הוא אומר, קחו חצי זית חזיר. תצרפו לו עוד חצי זית חזיר. התוצאה היא זית של חזיר. עכשיו, בזית של חזיר יש את מלוא האיסור, נכון? זה איסור למטרית, לכל דבר ועניין. עכשיו, כיוון שההבדל בין החצי לבין השלם, הוא בסך הכל שלקחת פעמיים את החצי. אז זה אומר שבחצי יש את איכות האיסור שיש בשלם, ההבדל הוא רק בכמות. לכן רבי יוחנן עושה את זה מדאורייתא, את חצי שיעור. שהוא בעצם אומר שאיכות האיסור קיימת גם חצי. אם תיקח את אותו דבר פעמיים, לא נולד לך רשום דבר חדש, הגודל האינטנסיבי לא השתנה כלום, רק האקסטנסיבי. נכון, הכמות גדלה, אבל זה אותו חזיר כמו שזה היה, יש יותר ממנו. אז אם ביותר יש איסור, אז בחצי גם יש את איכות האיסור. אז לכן אומר רבי יוחנן, זה איסור תורה. לא לוקים על זה, כי הכמות נדרשת כדי ללקוט. את הכמות זה דרישה למלכות, אבל האיסור נקבע לפי איכות האיסור. וכיוון שכך, אז חצי שיעור עצור מן התורה. זה בעצם אותה הצבעה כמו שלמה מימון. אבל, כמו שאמרתי קודם, אני לא מקבל את זה.
דין פרוטה כדין מאה, יש בדין של הפרוטה את אותו...
דין פרוטה כדין מאה, זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת, שכשאתה יושב בדין, מה שחשוב זה איכותו של דבר שבו אתה דן ולא כמותו. ואם אתה דן בכסף, אז לא משנה אם אתה דן בפרוטה או במאה, כי גם פרוטה היא כסף וגם מאה זה כסף. כי עובדה שמאה פרוטות יוצרות כסף. אז לכן, מה זה משנה אם זה פרוטה או מאה? זה אותה סברה שחצי שיעור. למרות שיש רשי בסנהדרין, שמדבר על, על, על גזל של חצי פרוטה, שהשאלה אם זה חצי שיעור או לא, יש מגיד משנה ורשי, האם יש דין חצי שיעור בכסף? אז אני לא זוכר כבר מי אומר מה, יש רשי בסנהדרין מול מגיד משנה. והטענה של אחד מהם, זה שחצי פרוטה זה לא כסף בכלל. וזה קצת קשה על, על הסברה של רב שמעון שקוף, כי תיקח את החצי פרוטה הזאת ועוד חצי פרוטה, זה ייצור כסף, ומה יש בה... מה יש בה? אני חושב שזה קשור לשאלה שכסף הוא כולו הסכם. כסף הוא כולו רק שאלה הסכמית. לכן ברור שההכרעה היא הכרעה הסכמית. ואם החלטנו שפרוטה זה כסף, אז פחות מזה זה לא כסף. אין פה איכות מיוחדת. בכסף אין איכות, אין שום דבר בכסף עצמו. זה רק דבר הסכמי. כן, מטבע דעת הצורתא וצורתא אבידא דבקא, מה בפרק הזהב אומר. נכון? מטבע זה צורה. זה לא, דיברנו על זה, שזה אחד השיעורים הקודמים. אבל למה אני לא חושב שזה נכון, כאילו כזה בין איכות לבין כמות? כי מה אתה אומר לי? נגיד נחזור לבית דין. אתה אומר לי, תוסיף עוד 5 דיינים שלכל אחד יש 100 IQ. בסדר? עדיין נשאר לך חוכמה באיכות של 100 IQ. אז מה זה משנה כמה דיינים הוספת? קודם כל לא בטוח זה נכון. כיוון שכשרמת החוכמה היא שווה, אומר לנו החינוך שהרוב יותר קולע לאמת מאשר המיעוט, נכון? נו, אז אומר ששלושה חכמים באותה עוצמה הם יותר קולעים לאמת מאשר שני חכמים באותה עוצמה. אז אומר שתוספת הכמות כן משנה את החוכמה הכללית, נכון? זה א', ב', אני יכול הייתי לנסח אותו דבר, אם תוסיף IQ לבן אדם אחד, אז לא השתנתה כמות בני האדם, והשתנתה כמות ה-IQ. הסימן שה-IQ זה הכמות והאדם זה האיכות. מספר בני האדם זה האיכות. אתה סתם מניח את המבוקש. אתה מניח שבני האדם זה כמות, ואז אתה אומר, ברגע שאני מוסיף כמות, מה שלא משתנה הוא האיכות. אבל מי אמר שהבני האדם זה הכמות? אולי החוכמה זה הכמות, ואז מספר בני האדם זה יהיה האיכות. כי עובדה שאם אני מוסיף עוד חוכמה לאותו בן אדם, לא משתנה מספר בני האדם. אתה מניח את המבוקש. אתה בעצם מניח שכמות בני האדם זה הכמות, והחוכמה זה האיכות. וממילא אתה אומר לי שלא משתנה האיכות אם אתה מוסיף את הכמות. אז סתם הלכה את המבוקש. זאת פעם חוזרים לשאלה, אז מראש, למה הנחת שזאת כמות וזאת איכות? טוב, השאלה הזאת הטרידה אותי לא מעט, עד ששמעתי איזה שיעור בירוחם, ולמזלי לא נרדמתי, והיה שיעור של הרב שם בערב שבת, דיבר משנה ברורה, מין שיעור הלכתי כזה, שתמיד שישנים שם בשיעור, אז זה שיעור קלאסי כזה שתמיד ישנים בו. אבל משום מה הייתי ער באותו שיעור באופן אדיר. בלילה הוא נדדה שנת המלך. וזה משווי ראש הפעם, לא מלכו של עולם. ושמענו, הוא אמר שם ככה, הוא אומר, הוא הביא נדמה לי רבו של פיינשטיין שטוען שאסור למדוד, שמותר למדוד חום בשבת. שמותר למדוד חום בשבת. כך טוען רבו של פיינשטיין. והוא תמה עליו, כי זה איסור מדידה, איסור דרבנן, איסור מדידה, שאסור למדוד דברים בשבת. השמה תגיד שחום זה דבר מופשט, ואין איסור מדידה, הוא למדוד קילוגרמים, למדוד כמה, מה האורך של משהו, דברים מוחשיים, לא דברים מופשטים. אז אומר, מה היא מדידת זמן? גם היא אסורה. אסור למדוד זמן. אני לא זוכר בדיוק מה המקור לעניין הזה, אבל זה הוא הניח כדבר פשוט, שאסור גם למדוד זמן.
מה זה אסור למדוד זמן?
די ברור שזה לא מהגמרא, יכול להיות שזה ראשונים או אחרונים כותבים את זה. כן, אסור למדוד זמן. כמה זמן לקח לך לעשות משהו?
אוקיי.
זה מה שאני אומר, אני לא זוכר מה המקור שלו, הוא הניח את זה שם כדבר פשוט. זאת אומרת, אני צריך לבדוק, לא זוכר כרגע מה המקור. אבל ככה הוא טען, שלמדוד זמן גם אסור, אז רואים שגם דברים מופשטים אסור למדוד, מה זה משנה אם טמפרטורה זה דבר מופשט? אז אחרי זה ככה, זה הציק לי העניין הזה, כי הרגשתי שיש הבדל בין למדוד טמפרטורה לבין למדוד זמן. ואז אני חושב שהבנתי את הנקודה, וזה הנקודה שאתה אמרת קודם, אריק, נדמה לי. זה מה שהתכוונת לפחות להגיד, אני חושב. יש שתי צורות, שני סוגי שימוש במספרים. במתמטיקה מבחינים בין שני סוגי שימוש. יש מספרים עונים ומספרים סודרים. עכשיו, מקובל בין בני דודינו המתמטיקאים שההבחנה הזאת קיימת רק במספרים אינסופיים, קרדינליים. יש קרדינליים ואורדינליים. קרדינליים אינסופיים ואורדינליים אינסופיים. אורדינליים זה מספרים סודרים, אורדר, מלשון סדר, וקרדינליים זה מספרים מונים. מונים כמויות. כן, אז מספרים אינסופיים, קרדינליים, מודדים כמויות אינסופיות. יש היררכיה בין אינסופים, כן, זה ג'ורג' קנטו. היררכיה בין אינסופים, נגיד מספר המספרים שיש על הציר בין 0 ל-1 הוא יותר גדול מאשר מספר המספרים הטבעיים.
הוא קורא לזה אפילו באותיות עבריות א' ו-א'.
כן, כן. אז זה יותר גדול, אפשר לראות יותר גדול, למרות ששניהם אינסופים. אז זה מה שמוגדר כקרדינלים אינסופים. יש אורדינלים אינסופים. אורדינלים אינסופים פירושו איזשהו סידור של רמות או של עוצמות, בסדר? שהוא לא מודד כמויות. עכשיו אני אדגים את זה דווקא מספרים סופיים, כי שם יותר קל להבין את זה. מספרים סופיים אני בעצמי לא בדיוק מבין מה הם עושים שם המתמטיקאים, בין קרדינליים ואורדינליים, אבל מספרים סופיים קל מאוד להבין את זה, למרות ששם אין הבדל במתמטיקה של זה ושל זה, ועדיין המשמעות היא משמעות שונה. כשאתה מודד כמויות אתה אומר ככה, מספר 3 יש בו 3 עצמים, כן, קבוצה של שלושה עצמים, יש בה כמות מסוימת של עצמים. קבוצה של שני עצמים, יש בה שני עצמים, קבוצה של עשרה עצמים, יש בה עשרה עצמים. אתה לא חייב להניח מי גדול ממי ומי קטן ממי. בסדר? יש משמעות למספר שלוש, גם בלי לדון בשאלה מה היחס שלו מול המספר שתיים, ומה היחס שלו מול המספר עשר. כן? היחס הוא פשוט בשאלה, האם אתה יכול לכלול את זה וזה, האם תוסיף עוד יחידה, תעלה משניים לשלוש. פה יש שתי יחידות, אם יש לך יחידה משותפת, אז פה יש שתי יחידות, פה יש שלוש יחידות, פה יש עשר יחידות, אתה מודד כמות של יחידות. בסדר? במובן הזה, זמן זה מדידה של כמות. זה מספר מונה, לא מספר סודר. הוא מונה כמה יש לי. כמה שניות עברו? מה משנה זה דבר מושב? שנייה אחת, שתיים, שלוש. אני סופר שניות, כמו שאני סופר תפוזים, סופר קילוגרמים, סופר בולי עץ, לא משנה מה שאני מוכר, זה מה שאסור בשבת בגלל מקח וממכר, זה רק בשביל מקח וממכר. אז כיוון שזה אסור בשבת, אסור לספור דברים, אז אסור גם לספור שניות. מה משנה זה דבר מופשט? למדוד חום זה לא לספור. בכלל לא. מה הקשר בכלל? למדוד חום זה... המדדים של טמפרטורה, מעלות חום, זה מדדים של רמות שונות של חום. זה לא כמה מעלות יש לי. אני לא סופר אם יש לי 37 מעלות בכיס או 38. לא כי זה מופשט. כי זה לא 38 יחידות. אין פה 38 אובייקטים שהם יחידה, שבסך הכל יש לי קבוצה של 38 כאלה. מה זה 38 חום? זה פשוט רמת החום שבאה אחרי 37 חום. אתה לא תוכלו להצביע לי איפה נמצאת היחידה ה-38 שהוספת אותה כשרצית לעבור מ-37 ל-38. המספרים 37 ו-38 הם שרירותיים לגמרי. זה בסך הכל קובע איזה רמת חום יש פה. רמת החום הראשונה קוראים לה 1, רמת החום השנייה קוראים לה 2, רמת החום השלישית קוראים לה 3. לא משנה שיש רצף, כמובן, יש גם 37.3, אבל ברמה העקרונית יש רק ספרים שלמים, רק לצורך הפשטות. זה לא חשוב, כי גם הרצף זה אותו דבר. אז אני בצד הכל מסדר רמות חום, לכן זה מספר סודר. אני מסדר רמות חום זו למעלה מזו. המספר 37 לא סופר כמה יחידות של משהו יש לי. המספר 37 סודר את רמת החום הזאת לפני 38 ואחרי 36. הוא בצד הכל אומר איפה בסדרה אתה עומד. לכן זה מספר מציין, זה לא מספר מונה בכלל. זה מספר שמציין באיזה מהרמות אתה, אני נמצא ברמה מספר 37. הוא נמצא ברמה מספר 35, אוקיי? זה לא אומר שאני גדול ממנו ביחידה. מישהו קיבל במבחן IQ ציון 110, ומישהו אחר קיבל 109. ונגיד שזה חד ובאמת ההבחנה היא חדה. מישהו יכול להצביע איפה נמצאת היכולת העודפת שלו על היכולת העודפת שלו? מה הוא צריך לשפר כדי להגיע ליכולת ההיא? זה לא, אין משהו מסוים שאתה צריך לשפר. הוא פשוט נמצא ברמת אינטליגנציה אחת מעליך. זה הכל. זה משהו שקשור לכוליות. כל רמת האינטליגנציה שלו, זה לא אוסף של IQ אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסך הכל אספתי 110. וכשמודדים את רמת החוכמה שלי, אני נמצא ברמה 110, והוא נמצא ברמה 109. ככה אנחנו מסודרים. זה סידור של רמות גלובליות. הגלובלית, במניעה, אין גלובליות, במניעה, אוסף היחידות, זה הקבוצה שיש לי, זה כמה יחידות שיש לי. המדד הגלובלי הוא פשוט אוסף היחידות. אתם רואים את הקשר לאקסטנסיבי ואינטנסיבי?
כן,
למרות
שבטמפרטורה זה שונה טיפה
למה?
כי בטמפרטורה אני יכול להגיד, לא יודע, מספר ההתנמשויות של החלקיקים בתוך הנפח, אני יודע שזה לא ככה, אני רק אומר, אני יכול...
אתה לא יכול, בחום אתה יכול, לא בטמפרטורה.
כן, בטמפרטורה באה לצייר... זה
סתם
מדד חיצוני
שבא
להגיד שיש כזאת כמות של
התנשויות
ככה
תראה. לא, זה בדיוק הנקודה של התרמודינמיקה, שזה לא. אתה לא יכול לתרגם חום לטמפרטורה. אם היית יכול, זה היה מצוין. אתה לא יכול. זה בדיוק הנקודה. כיוון שחום זה גודל או אנרגיה, נגיד. זה חום, זה באמת אנרגיה, זה גודל אקסטנסיבי. וטמפרטורה זה מדד אינטנסיבי. הוא תלוי בחום. אבל הוא תלוי גם בלחץ, הוא תלוי בעוד המון דברים, זה שילוב של המון דברים. לא תוכל לתרגם את זה לגודל אקסטנסיבי, זה בדיוק הנקודה. אחרי הטמפרטורה הייתה אקסטנסיבית, יש הבדל, יש חיץ חד בין אקסטנסיבי ואינטנסיבי. זה לא שאחד הוא תרגומו של השני. זה בדיוק הטרמודינמיקה. הטמפרטורה לא תצליח לבטא כסיכום על גדלים מיקרוסקופיים במכניקה סטטיסטית. לא תצליח. זה נגזרת על כל מיני סיכומים, זה לא הפוטנציאלי.
זה לא, אני לא זוכר את זה, אבל זה לא
סיכומים, לא, האנרגיה.
זה מתחיל משנה,
לא, לא, האנרגיה. אבל אחרי שתעשית עם אינטגרל ואת הסכום ואת הכל, תצטרך לגזור כדי להגיע לטמפרטורה. אף פעם זה לא יהיה סיכום.
הטמפרטורה היא רק השינוי שלה.
זה אף פעם לא יהיה רק סיכום. דנים אקסטנסיביים זה דברים שאתה מסכם את כל היחידות, זה בדיוק אקסטנסיבי. אינטנסיבי זה משהו שמוגדר על המכלול כולו. ויש טמפרטורה של 8 ושל 9 ושל 10.
גם מהירות זה כך.
מה?
גם מהירות זה נגזרת של האקו.
נכון.
גם זה לא מדהים.
ברור.
ובכל זאת...
מהירות זה ודאי אינטנסיבי. ברור.
יכול להיות להיות עם...
מה?
מהדוח.
כן, אם עשו לך אותו בשבת, אולי כן. בשבת הם... לא, סליחה, בשבת הם מדדו, אז זה בסדר. מותר לבדוק מהירות בשבת. אני טוען, לפי החילוק הזה, שמותר למדוד מהירות בשבת.
למרות שזה מדינה שמרחק קצת זמן.
מה?
זה לא רוחים
דחול. אם אתה מודד את ה... בשביל למדוד את המהירות, אתה מודד את המרחק, ואתה מודד את הזמן, ואתה מחלק, אמרתי שחלוקה של גדלים אקסטנסיביים זה כמו חום סגולי. היא יוצרת גודל אינטנסיבי. אבל אם אתה מודד את הגודל האינטנסיבי דרך חלוקה של שני גדלים אקסטנסיביים, אז אסור. אבל אם אתה מצליח למדוד את המהירות ישר, אז מותר. למשל, אפקט דופלר. בגלי דופלר הוא מודד את המהירות לא בצורה של חלוקה של מקום במהירות, לפחות באופן ישיר. שינים בתדירות. אז שם המותר, לטענתי. בסדר? בכל אופן, הנקודה היא שאתם רואים את הקשר בין אקסטנסיבי ואינטנסיבי. כשאני בונה את המכלול מתוך יחידות, באופן אדיטיבי, אני מסכם אחד ועוד אחד ועוד אחד, ומספר כמה סך הכל יש לי. זה גדלים אקסטנסיביים, זאת כמות. זה לא מופשט, זה לא מופשט. לא קשור למושג ולא מושג, אלא זה שאלה באיזה צורה אתה משתמש במספרים. כשאתה מסדר את, אני חוזר לביידי, כשאתה מסדר את רמות החוכמה, אתה לא אוסף, אתה לא סופר כמה יחידות יש לך. לכן זה גודל איכותי, לא גודל כמותי. זאת איכות של המכלול. ולכן למשל ביידי של שלושה אנשים, גם באותה חוכמה, אם באמת נקבל את החינוך, שהוא מגיע לתוצאות טובות יותר מאשר שני אנשים, או השני מגיעו לתוצאות טובות יותר מאשר האחד, אם יש עימות בין הרוב לבין המיעוט, אז זה אומר שבעצם משהו באיכות של השניים גובר על האיכות של האחד, אבל זה לא סכום החוכמות שלהם. וזה לא גודל אקסטנסיבי, זה גודל אינטנסיבי. הם פשוט מגיעים לרמת חוכמה יותר טובה מאשר האחד. ולכן בשניים נגד אחד, בעצם השניים מכריעים גם לפי השיטה שהאיכות גוברת על הכמות, כיוון ששניים זה גם איכות יותר גבוהה, לא בגלל שהם כמות יותר גבוהה, אלא בגלל שהם איכות יותר גבוהה. ולכן באמת יגיד החינוך, כך זה מה שהוא אומר, שאם האחד הוא באיכות יותר גבוהה, והוא יגיע לתוצאות טובות יותר מאשר שניים ברמת חוכמה נמוכה יותר, אז נכון שהם יגיעו לאיכות יותר טובה מאשר כל אחד מהם לחוד. אבל ההוא נמצא באיכות יותר גבוהה מהם. אז אפילו במדדי האיכות צריך ללכת עם האחד נגד השניים, ולכן האחד גובר. במחירת החינוך, השאלה פה האיכות מול איכות, לא איכות מול כמות. השניים זה איכות יותר גבוה מאשר אחד, אבל זה הכל שיש להם אותה רמת חוכמה. אז מה שגובר פה זה לא הכמות, זה האיכות. כי חוכמה זה בהגדרה האיכות. לקבוע חוכמה של בן אדם זה כמו IQ. גם אם אתם מצליחים להצמיד לזה מדד כמותי, כמו IQ, זאת אומרת, 110 IQ, אז זה מדד כמותי לחוכמה, זה כמו מדד כמותי לטמפרטורה, 37 מעלות צלזיוס. זה לא משנה, כיוון שהמדד הכמותי הזה זה מספרים סודרים, לא מספרים מונים. אנחנו משתמשים במספרים, אבל זה שימוש מושאל. זה בכלל לא קשור למספרים ההמונים, זה שיתוף השם, זה שני דברים לגמרי שונים. אגב, זה קשור להרבה, אולי אני אדבר על זה, זה באמת על... בכלל על הצפירה, אולי זה רעיון טוב, לא חשבתי, אני אדבר על זה על הלופה הבאה. הצפירה באה לך, צפירת העומר, צפירת שבעה נקיים, כל מיני, עכשיו מה אנחנו סופרים? סופרים איכויות, סופרים, זה מספרים סודרים, זה מספרים מונים, מה זה הדבר הזה? אז מה שאני רוצה בעצם לטעון, זה שמספרים סודרים זאת איכות. מה שנמדד במספרים סודרים זאת איכות. מה שנמדד במספרים מונים זאת כמות. בסדר? עכשיו נכון שזאת לא הגדרה. כי רק אינדיקציה. הדברים, איך אני יודע אם דבר הוא כמות או איכות? אם מודדים אותו במספרים מונים, טוב, איך אני יודע שהמספרים שמודדים אותו הם מונים ולא סודרים? כי זה איכות ולא כמות. טוב, בדיוק. אני מניח שכולנו מבינים אינטואיטיבית מתי שייך את המניעה ומתי שייך הסידור. אני רק מנסה לתת אינדיקציה לזה שיש באמת הבדל כזה בין כמות לבין איכות. אני לא יודע להגדיר את הדבר הזה, ופה אולי אני אסיים בלינק מעניין לספר, יש, לא הזכרתי אותו, זן באמנות החזקת האופנוע של פיידר, הוא כן של פירסי. אז הוא בעצם מדבר על איזה מרטל רטוריקה שהוא שלב מתלבט, קרונו פיידרוס, ומתלבט באיך להגדיר איכות של חיבורים שמגישים לו. למה הוא מניח שזה יותר טוב מזה? אתה כתוב הפוסט-מודרנות שהזכרתי בהתחלה. מי אמר שהוא יותר טוב מזה? הוא כותב חיבורים ככה. אז מה? הוא חושב שזה יותר טוב. מי אתה שתגיד שזה לא יותר טוב? כן? אז איך מעריכים חיבור? אז נותנים ציון בחיבור. חיבור 90, 80, 100, אבל... איך אתה קובע חיבור? סתם שירותי. ובעצם אתם מבינים שזה מספר... הציון על חיבור הוא מספר... סודר, לא מונה. ציון על מבחן במתמטיקה הוא מספר סודר. הוא מספר מונה. פשוט סופר כמה תשובות נכונות יש לו. אוקיי? זה הבדל. יש פה הבדל מהותי, זה לא רק שיותר קשה להעריך. ההערכה היא בכלל משהו אחר. פה מעריכים את מקומי בכיתה, לא מעריכים כמה יחידות יש לי. שם מעריכים כמה אני שווה באמת, לא הייתי מקום מקומי בכיתה.
ארבע יחידות
וחמש
יחידות זה גם
סודר? לא, ארבע יחידות וחמש יחידות כי בדיוק, רמת הקושי זה סודר, כן.
זה
סודר, זה לא מונה. כי רמת הקושי, אבל בתוך הארבע יחידות, ההבדל ביני לבינך הוא הבדל מונה. כי אני פתרתי 10 שאלות ואתה פתרת 12 שאלות. אתה יותר טוב ממני, זה לא... אז זה מונה.
למרות שזה גם כן, גם את זה אני יכול לתת לך קצת, כי... כשאתה פותר תרגילים, אם אתה פתחת את תרגילים 1, 5 ו-7 ואני 2, 6 ו-9 אז, ואתה לא פתרת אותם, אז בסך הכל פתרת יותר ממני תרגילים, אז זה לא בהכרח ש...
אבל אם פתרתי את התרגילים שלך ועוד כמה, זה כבר יותר טוב. ברור, יש פה סיבוכיות. אני רק אומר שבאמת אני חושב שזאת ההגדרה הנכונה בין איכות לבין כמות, וטענתי שחוכמה בבית דין היא תמיד איכות. אין פה שאלה של כמות מול איכות. השאלה היא איכות מול איכות. ולכן אומר החינוך שבמקום שבו יש שניים נגד אחד באותה רמת חוכמה, אז האיכות גוברת, לא הכמות, רק האיכות של השניים יותר טובה מהאיכות של האחד. למרות שהם באותה רמת חוכמה. אבל אם האיכות של האחד הרבה יותר גבוהה מכל אחד מהשניים, אז יכול להיות שזה יגבר אפילו על השניים. מי שאומר שלא, אז יכול להיות שהוא אומר שבכל זאת אנחנו עושים שלום או משהו כזה, או שאי אפשר לגדוד, או שיקולים טכניים כאלה ואחרים, או שהוא באמת אומר כמו הר"ן. כיוון שאתה צריך לקבוע קו, אתה לא, מה שאמרנו בר"ן, הנבלה מול השחיטה בשבת. אז שאלנו, בסדר, אולי שלושה זיתים כן, אבל שניים לא. אולי שחיטה בשבת זה רק קצת יותר חמור ולא הרבה יותר חמור. אז הר"ן קבע קו, הוא אומר מה לעשות, כשזה קצת יותר חמור גמרנו, זה מספיק לי, אני לא נכנס עכשיו למדידות, כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אם היינו יודעים אז טוב, אנחנו לא יודעים. אז אני קובע שהכמות גוברת על האיכות, ולא משנה מה הפער האיכותי. אולי אותו דבר סוברים אלה שחולקים על החינוך לגבי רוב בבית. כיוון שיש רוב איכותי, נגיד החכם יותר חכם משני אלה, אבל לא בכל כך הרבה. איך תמדוד בכמה הוא צריך להיות יותר חכם, שיכריע את היתרון שיש להם בזה שהם שניים? זה לא יכול. אז נקבע קו שרירותי. הכמות מגדירה את האיכות, אבל זה לא כמות מול איכות. אלא האיכות שנובעת מזה שאתם שניים, גוברת על האיכות של האחד. ולכן זה רק איכות מול איכות. אין פה כמויות.